בואו נפתח באיגרת לרומים. אנחנו בפרק חמישי, עמוד 285, רומים, פרק 5, ונקרא מפסוק 6 עד פסוק 9. אני חוזר, רומים זה עמוד 285, רומים פרק 5, מ-6 עד 9. כי המשיח, בעודנו חלשים, מת בעיתו בעד הרשעים. הן בעד הצדיק, יקשה לאיש למות. אכן למות בעד הטוב, אולי יישאו ליבו. אבל בזאת הודיע אלוהים את אהבתו אלינו. כי המשיח מת בעדנו, ביותנו עוד חטאים. ואתה, אשר נצדקנו בדמו, מה מאוד נבשע בו מן הקצף. הייתי רוצה לחזור בכמה דקות על סוף פסוק 5, על החלק השני של פסוק 5. מדובר ל... הוצקה בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקודש שניתן לנו. ונראה בהמשך איך הכל מתקשר ביחד. לפי הבנתי, אחד הפלאים האמיתיים בחיים שלנו, שאני לא יכול להסביר אותו, זה אהבת אלוהים שניתנת לנו. ואנחנו מבינים שכל מאמינה אמיתיים נטבל ברוח הקודש, וכשרוח הקודש נכנס לקרבו, לליבו, אחת התוצאות הנפלאות שהוא מקבל את אהבת אלוהים לקרבו. האם לבני אדם יש אהבה? מה דעתכם? אתה יודע, שהייתי צעיר חשבתי שכן, אולי הייתי נורא תמים. איזה אהבה, משהו קטן, אנושי, מוגבל, לא רציני. אני מסכים, לא פעם הורים אוהבים את הילדים שלהם, זה טבעי, נורמלי, חברים, אני יודע, כל מיני אנשים, איזה קשרים כלשהם. אהבה של בני אדם היא ברמה מאוד מאוד נמוכה. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, שאין לבני אדם. זאת היא אהבה אלוהית, כמו שנהוג לקרוא לה אגפ אליו, אהבה שבאה מאלוהים. לשום בן אדם אין את האהבה הזאת. ואלוהים ברוב חסדו נותן לנו, הבנים והבנות שלו, את האהבה שלו בקרבנו. הוא יוצק אותה לתוך הלב שלנו. למה האהבה הזאת כל כך חשובה? האהבה הזאת עוזרת לנו גם לאהוב אותו, את אלוהים, את ישוע, יותר ויותר, אבל לא רק את אלוהים וישוע, גם לאהוב את האחים והאחיות שלנו. זה באמת פלא, אתם יודעים, אני לא מכיר שום חברה של אנשים שבאמת אוהבים אחד שני, אני לא מכיר, חוץ ממאמינים. כדאי שנדע שמה שקורה בעולם, הכל בנוי לאינטרסים, טובות הנאה, מה אדם יכול להשיג מקשר, לא משהו אמיתי שנתינה, בלי לצפות לקבל כלום. זה הכל מזויף, לא רציני. לנו ניתן באמת ברכה לא תתואר של אהבת אלוהים בקרבנו, והיא מאפשרת לנו גם באמת להתקרב אחד לשני, לאהוב אחד את השני. למרות שכולנו חסרים, אני מסכים. לכולנו יש מגבלות, יש לנו חטאים וחולשות, ובכל זאת, הייתי אומר שהדבק החשוב ביותר שמאחד אותנו זאת אהבת אלוהים וישוע. אני רק אומר, הלוואי שהאהבה הזאת תלך ותגבר בנו. עכשיו, כדי שלא תהיינה יבנות, אלוהים נותן לנו את זה ברוב חסדו, בחינם. אנחנו יודעים לפי דבר אלוהים שחובתו של כל אחד מאיתנו גם להתאמץ ולהשתדל לאהוב את האחים והחיות שלו. יש הרבה פסוקים, אני לא אפרט עכשיו. כבר יש מה שאלוהים עושה עבורנו ומה שאנחנו אמורים לעשות. אני מסכים שבלי פעולת אלוהים בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. לכן הוא מדבר כאן על האהבה הנפלאה הזאת שאלוהים נותן לנו בצורה אל-טבעית. וכפי שנראה בהמשך, הוא יפרט פולוס עד כמה גדולה אהבת אלוהים עבורנו בני האדם. אז זה לגבי חזרה קצרה עד פסוק שש, פסוק חמש, סליחה? פסוק חמש, כן. עכשיו הייתי רוצה לעבור לפסוק שש. כי המשיח בעודנו חלשים מת בעיתו בעד הרשעים. על מי מדובר כאן? מי זה אותם החלשים שמדובר עליהם? כל בני אדם. אתם מכירים בן אדם חזק? על איזה חולשה מדובר כאן? מה דעתכם? זה לא אדם יש לו שרירים חזקים או לא. לא מדובר על זה. איזה חולשה? חולשה רוחנית. בעולם הזה יש אנשים חזקים באופן רוחני? אני לא מכיר. אף אחד לא. אנשים בפני עצמם, אין להם דבר כזה. כל אנשים חלשים, אף בן אדם לא יכול להציל את עצמו, להושיע את עצמו, אף בן אדם. אנשים, האמת היא שהם חסרי עונים ואומללים, בלי יוצא מהכלל. תראו את העולם שבו אנחנו חיים, דברים רעים ובעיות בלי סוף, בלי סוף. למה? הטבע הרע של בני אדם. כולם מדברים על שלום ויש כל הזמן רק מלחמות ודברים שליליים. המצב של בני אדם הוא באמת אומלל ביותר. והייתי אומר, בשפה פשוטה, שבלי אלוהים, בלי ישוע, אנחנו עבודים כולנו. כולם עבודים. איך כתוב בישעיהו נ"ג, כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו. אתה לא יודע לאן ללכת, מהי הדרך הנכונה, מהי האמת. רק על ידי ישוע אפשר להגיע אל אלוהים האב. אז הוא מדבר שכולנו חלשים. בהמשך הוא אומר גם, שמתם לב, פסוק הזה, הוא אומר, רשעים. זהו פסוק שש. באנגלית זה אומרים, ungodly. כלומר, בוא נאמר, חטאים, בהמשך הוא גם מדבר, מדובר לאנשים חלשים וחוטאים. זה הרעיון, ברור לגמרי. והמשיח, ישוע, מת בעבורנו. הרי זה לב כל הבשורה. והייתי רוצה לתאר את זה בצורה הבאה. תראו לכם בני אדם שנמצאים בתוך בור מאוד מאוד עמוק. והם למטה בקרקעית, והם מנסים להיחלץ מהבור בכל כוחם, מנסים לטפס, מי יצליח לעלות למעלה, לצאת לחופשי. בוא נקרא לבור הזה בור החטא. וכולם שקועים שם למטה, עמוק. מי מצליח לצאת החוצה? אף אחד. כולם עבודים. החטא, ובסוף ימותו כולם. מה הדרך היחידה להינצל, אתם יודעים? רק אם ישלח להם איזה חבל חזק, ושמי שיחזיק בחבל, יעלו אותו ויוציאו אותה חוצה. רק עזרה מבחוץ, לבד, אי אפשר, אף אחד, באמת להבין את הדבר הזה. ולמעשה, כאן נכנס ישוע לתמונה. הוא זה היחיד ששולח לבני אדם את חבל ההצלה, הוא מאפשר לכל בן אדם. אתה רוצה להינצל, לצאת לחופשי, להיות אדם נקי לפני אלוהים. תחזיק בחבל, ואני אדאג להוציא אותך החוצה. הוא היחיד שיכול לעשות, והוא עושה את זה. לכן הוא אומר כאן על המשיח, פסוק הזה, המשיח בעודנו חלשים מת בעיתו. הוא מת כדי לחלץ אותנו מהבור הזה, בור הטומאה והמוות. איזה פעולה אדירה. אנחנו היחידים שיכולים להשתחרר משם רק על ידי פעולת ישוע המשיח. אנחנו מדגישים את זה. אין שום דרך אחרת בעולם הזה. עכשיו תשימו לב, אני שואל שאלה קטנה, כתוב כאן חלשים, האם אנחנו המאמינים בישוע, אנחנו חלשים או חזקים? מה אתם אומרים? הם מפחדים להגיד, אה? חלשים או חזקים? אני אומר, מאמינים בישוע. כמובן חזקים. אוי ואבוי, אם אני שואים חלשים, לא היינו מגיעים לכלום. כמובן שלא חזקים. שוב, לא בזכות עצמנו, בזכות ישוע. ואנחנו יודעים, הוא אמר לתלמידים שלו, תקבלו גבורה. גבורה זה כוח, זה חוזק. נראה, פטרוס, אתם זוכים, שתפסו את ישוע, והוא אמר, אני אהיה נאמן לך, אני מוכן למות עבורך. וכשהתחילו לשאול אותו, תגיד לי, אתה היית מתלמידי ישוע? הוא אומר, מה פתאום, אני בכלל לא מכיר אותו. שלוש פעמים הוא חיחש בו. פטרוס הגיבור, ואחר כך, אחרי שהוא נטבל ברוח הקודש, אחרי שבועות, הוא לא יודע מה זה פחד. אומץ לא יתואר לעמוד לפני אלפי אנשים באזור יהודה וירושלים, לבשר להם, לא לפחד לא מהסנהדרין, לא מאף אחד. מה, מאיפה זה? רוח הקודש, אתה לו גבורה פנימית על טבעית. והאמת היא שתודה לאל, אני מדגיש את זה. אם אנו כל הזמן נשארים חלשים, מסכנים, המצב שלנו גרוע מאוד. לא היינו משיגים כלום. תודה לאל. אני מזכיר לכם גם מה שכתוב בגיעת השנייה לפטרוס, בפרק ראשון, גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות. זוכרים את זה? גבורה אלוהית. יש משהו שאי אפשר להשיג באמצעות הגבורה שאלוהים נותן לנו? זה משהו מוחלט, נבין את זה. ואנחנו שבאמת חיים את חיי האמונה, לא רק מדברים עליה, אנחנו יודעים, תודה לאל, בזכותו אני מסכים, הוא נותן לנו את הכוח להילחם בחטא, שזה האויב הכי קשה שלנו, ולנצח אותו. בחסדו הרב, זה הרי סיפוק שלא ניתן לתאר במילים. כל האנשים עבדים של החטא, מי יכול להשתחרר ממנו? רק על ידי ישוע. והוא נותן לנו את היכולת, את הכוח, להילחם ולגבור על החטא. האויב הכי נורא שמושכת לנו למטה לעבדון. תודה לאל, ניתנת לנו הגבורה לנצח את העולם. בעולם הזה יש המון המון פיתויים, המון המון תאוות, במיוחד ליותר צעירים שרק מחפשים ליהנות, בלי סוף. מאמין, מאמינה אמיתיים, הוא מנצח את העולם. העולם לא מצליח להכשיל אותו. זאת עובדה. לא מצליח לפתות אותו. איך נאמר, מאמין אמיתי, הוא צולב את העולם. העולם לא קיים עבור. איך זה יכול להיות? אדם לבד מסוגל להגיע לזה? בחיים לא. אין כזה דבר. אבל בזכות ישוע כן, ותודה לאל, בזכות הכוח שניתן לנו, אנחנו יכולים להתמודד עם כל ניסיון וכל מבחן של אמונה, ולעמוד בחסד אלוהים. לכן אני אומר, הפלא הזה שישוע עושה בחיים שלנו, האמת שהוא בלתי נתפס. איפה היינו פעם ואיפה אנחנו עכשיו? עולם אחר לגמרי. עכשיו, נקודה נוספת שחשבתי לדבר עליה, מעניין באמת, הוא אומר כאן מילה אחת, פסוק 6, מת בעיתו. בעיתו, מה זה עת? זמן. לא אני חשבתי על המילה הזאת. ישוע מת בעיתו, בזמן המתאים, הוא מת על הצלב. אתם לא פעם שואלים שאלה מעניינת. למה אחרי שאדם וחווה חטאו, ומה שכאן נפלו בחטא, וגורשו מגן עדן, ואנחנו יודעים שמיד אחרי זה בני אדם עשו את הרע בעיני אלוהים, הגיע דור המבול ואלוהים השמיד את כולם, למה אלוהים בשלב מוקדם לא שלח את ישוע כדי להציל אותם, לשנות כל התמונה? כמה זמן עבר מבריאת העולם עד שישוע בא לעולם? אתם יודעים כמה שנים? בערך? נו, בערך 4,000 שנה. 4,000 שנה. והמון אנשים חיו בתקופה הזאת, כולם מתים בחטאים בלי יוצא מהכלל. מי יותר מי פחות. למה אלוהים לא פעל יותר מוקדם? ואתם יודעים שמי ישוע עד עכשיו זה 2,000 שנה. כלומר, אנחנו חיים מה שנקרא באחרית הימים, זה 2,000 שנים האחרונות, השליש האחרון של 6,000 שנה, מאז שישוע בא לעולם. אגב, אשרנו, אני כל פעם מזכיר לעצמי, אשרנו שאנחנו חיים בתקופה הזאת, כן? אחרי שישוע בא לעולם, תקופת החסד, כל מה שאנחנו מדברים, פעם לא היה לאנשים, היום יש לנו את זה, תודה להם. השאלה היא למה אלוהים החליט שהזמן יהיה דווקא עכשיו, בערך לפני 2,000 שנה. אני אתן כמה הסברים. א', אני כאילו שכולם מכירים את הנבואה בדניאל. אתם יודעים, יש המון נבואות על המשיח בתנ"ך, עשרות רבות של נבואות, ואחת הנבואות המאוד ברורות, מי שמתעמק בדניאל פרק 9, בפסוקים האחרונים, אני לא אבוא נבוא עכשיו, הוא אומר מאוד ברור, ואחרי השבועים 62 יקראת משיח, אחרי תקופה מסוימת, המשיח ימות, מה יותר ברור מזה אני לא יודע, והוא מסביר שם בדיוק מתי ואיך, מי שלא מכיר כדי להכיר את הנבואה הזאת. כלומר, אלוהים משתמש בדניאל הנביא, לתת תאריך מאוד מדויק, מתי המשיח צריך לבוא ולמות, וזה בדיוק מה שקרה. אומר בשנת 33-34 פחות או יותר לספירה מה שנקרא, ישוע בא לעולם. לפי הנבואה של דניאל, חד משמעית. גם איפה הוא נולד, בבית לחם וכל יתר הנבואות, שלא נפרד. ואלוהים מחליט שדווקא אז, לפני 2,000 שנה, אז הוא יבוא לעולם. עכשיו תשימו לב. אלוהים בחר בעם ישראל, אני הולך אחורנית, שיהיה אור לעולם. ממלכת כהנים גוי קדוש. שהוא נתן את התורה, את כל המצוות, כדי שישמרו את המצוות. שהעם שלנו יהיה עם אלוהים, ויהיה אור לכל יתר הגויים, עובדי אלילים. האם מישהו מאמנו ישראל הצליח להצטדק על ידי שמירת התורה? מה אמרנו? אף אחד. כלומר, התורה לא מילאה את הייעוד שלה כביכול להצטדק. אי אפשר. ועברו הרבה שנים, אף אחד לא הצליח. כולם נכשלים בלי סוף. ודווקא לקראת ישוע שבא לעולם, אתם יודעים, הייתה התקופה של יוון לפני רומא, ובקרב היוונים היו אנשים מאוד מלומדים, מה שנקרא הוגי דעות ופילוסופים, בטח שמעתם, אריסטו, פלטון ואחרים, שבאמת ניסו להבין את המשמעות העמוקה של החיים, שמה אנשים חיים? ניסו להבין את הרוע בעולם. מלא רוע, תמיד היה רוע. איך להתמודד עם הרוע, עם החטא? מה התוצאה? כולם נכשלו. אף אחד לא הצליח לתת פתרון. זאת עובדה. הבעיות המשיכו כל הזמן, ואז ישוע בא. ישוע בא בתקופה כזאת שהוא היה הפתרון היחיד. לא התורה ולא כל חוכמת היוונים והרומאים שבאוכם. שום דבר לא עזר. ואני אזכיר להם עוד דבר קטן, מעניין. משה, הוא ניבא כמה נבואות לגבי ישוע. אחת הנבואות, אני אזכיר לכם, מעניינות. אם אתם זוכרים את המקרה שאלוהים העניש את עם ישראל על ידי הנחשים שהקישו אותם, אתם זוכרים? זה מה שנקרא הקישה, הקשה קטלנית למוות. כל אדם שהנחש הקיש אותו, הוא פשוט מת מהרעל. והם היו בהיסטריה טוטלית. מה אלוהים אמר למשה? כך, תכין נחש מנחושת, תרים אותו. נחש מנחושת. ומה יקרה? כל מי שמסתכל על הנחש הזה, מה יקרה לו? הוא ירפא. למרות שהוא מוקש, הוא ירפא. הנחש, את מי מסמל? את ישוע. ברור לכולנו. היחיד שיכול להביא ריפוי. אני רק אזכיר לכם, ביוחנן ישוע אומר לנו, כאשר הגביע משה את הנחש, כן צריך להינשא בן האדם. עכשיו זאת נבואה מעניינת. בן האדם, הכוונה לישוע, אמור להינשא, להיות גבוה. כפי שכולנו יודעים, דווקא בתקופה של הרומאים, זאת עובדה, הם נהגו להוציא לאורג על ידי צליבה. מי שיודע, היהודים בעיקר הרגו על ידי סקילה באבנים, מי שיודע, כמו אחן ואחרים, אבל הרומאים לא, הם צלבו אנשים. זה בדיוק הייתה התקופה, וזה מה שקרה עם ישוע. ישוע נצלב, והוא רם כלפי מעלה ניסה למלא את הנבואה על ידי משה, הנחש הנחושת. זה נבואה מדהימה. זאת אומרת, כל התנאים ביחד הביאו לכך שהזמן המתאים לביאתו של ישוע לעולם הייתה לפני 2,000 שנה. זה העת המתאימה. ואנחנו יודעים, תודה לאל, שאלוהים השתמש בשליחים, גם פולוס, פטרוס ואחרים, ברנבא, הם התחילו להפיץ את האמונה, ומי שמכיר את מעשי השליחים, תוך כמה עשרות שנים, האמונה נפוצה במקומות רבים, גם באזור של מה שקרה טורקיה ויוון של ימינו, בהמון מקומות. ואחרי זה המשיכה, כאילו הכל היה מוכן, הגויים היו מוכנים לקבל את הבשורה, ולצאת מעבודת אלילים לעבודת אלוהים חיים. תראו את התוכנית של אלוהים, כמה שהיא מושלמת. כל דבר בזמן המתאים, אלוהים יודע הכי טוב מכולנו, מושלם. אז זה לגבי פסוק 6. עכשיו הוא ממשיך ואומר פסוק 7. הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות. אכן למות בעד הטוב אולי יסעהו ליבו. אתם מבינים את הפסוק הזה? לא יודע אם התעמקתם בו קצת, הוא פסוק מעניין מאוד. הוא כאן מדבר על כמה סוגי אנשים, תקראו אותו, כמה סוגי אנשים? שניים. הראשון איך נקרא? צדיק. איך נקרא השני? טוב. אדם אחד אדם צדיק, ואדם השני אדם טוב. האם שני אנשים הם אנשים חיוביים בסך הכל? מה אתה אומר? כמובן. עכשיו, מה הוא אומר כאן? דבר שאולי נראה מוזר. בוא נתחיל עם הצדיק. האם בן אדם כלשהו מוכן למות, למסור את חייו עבור אדם צדיק? מה התשובה כאן? קשה מאוד. אנשים מאוד קשה להם לוותר על החיים שלהם עבור אדם צדיק. מה לגבי אדם טוב? האם יש יותר סיכוי שיהיה מישהו מוכן למות עבורו? מה אתם אומרים לפי מה שכתוב? התשובה היא כן. אולי יסעו ליבו. כאילו רמה יותר גבוהה. מה שניתן להבין מההקשר כאן, מה שאני מבין, הצדיק הוא אדם חיובי, גם הטוב כמובן, שניהם. מי ברמה גבוהה יותר? הטוב, בהקשר הזה, אני מדגיש. הצדיק הוא אדם שעושה את כל מה שהוא צריך לעשות. שומר את המצוות, בתקופה היא מקריב קורבנות וצו ונותן מעשר. כל המוטל עליו הוא עושה, צדיק. בן הפשטני. האדם הטוב ברמה יותר גבוהה, הוא לא עושה רק את מה שהוא צריך לעשות, הוא עושה את זה גם, אבל הוא עושה דברים בנוסף לכך. אדם שיש לו אהבה יתרה, עזרה לזולת יתרה, ברמה יותר גבוהה. אז מה אומר פולוס? אם לצדיק אולי קשה לך להקריב את החיים עבורו, כי הוא לא מספיק, בוא נאמר, ברמה, מה אם אדם טוב, אדם חיובי ביותר, אתה לא מוכן למות עבורו? מה הוא אומר כאן? שימו לב, פולוס, אולי יישאו ליבו, אולי מישהו יסכים למות עבורו. אתם מכירים בן אדם שמוכן היה ממש למות עבור מישהו אחר, למסור את חייו? ממש למות, אתם מכירים? זה נושא מאוד מעניין אגב, זה חשוב להבין לגבי ההמשך כמובן. אני אשאל שאלה כזאת. אתם זוכרים את אסון התאומים בארצות הברית? לא יודע, 2011, אני כבר לא זוכר, יכול להיות? 2001, וואו, הרבה שנים. ספטמבר, מה זה? 2001, הרבה שנים עברו. מי שמכיר את המקרה המאוד קשה הזה, אחת הטראומות של האמריקאים, אתם יודעים, התאומים נפגעו הבניינים אחד אחרי השני. ומי שיודע, המון המון קבעים הם רצו בניסיון להציל אנשים. ומי שיודע, הרי שני המגדלים התמוטטו וקברו תחתם, לא רק אלה שהיו, גם עשרות קבעים נהרגו. א', זה עובדה, בניסיון להציל את האנשים. האם אפשר לומר, זה רק תור דוגמה, האם אפשר לומר לקבעים האלה שמסרו את חייהם כדי להציל אנשים החיים? שאלה מעניינת. אני לא מסכים, לא. אני לא מסכים. ואני תראה וסביר למה. בפירוש לא. שלא נטעה, אנחנו מדברים כדברים מאוד רציניים. אם הקבאי היה יודע שאם הוא נכנס לבניין, והבניין זה עוד רבע שעה מתמוטט והוא נקבר בחיים, לדעתכם הוא היה נכנס פנימה? הוא לא היה נכנס. אני מבטיח להם שלא היה נכנס. הם קיוו שהם יצאו להציל אנשים וגם להציל את החיים שלהם. וזה ברור לגמרי שהם לכודים אנשים במצב כל כך נורא, ברור שתנסה לחלץ אותם, שאל תשכחו. זה התפקיד של הקבעים. בשביל הם קיימים, קבלים מסכורת ומתאמנים, להציל אנשים משריפות ומצבים קשים. זה התפקיד שלהם. ולפי הבנתי מדובר כאן ברמה של ואהבת לרעך כמוך. הרי כל אדם שנמצא בתוך בית שעולה באש, מצפה שיצילו אותו. זה ברור לגמרי. מי שלא יציל אותו זה נבזות אמיתית. איך זה ייתכן שלא? כך שאנשים, אין ספק שהם יאמר לזכותם, באמת עשו עבודה, אני לא מזלזל לרגע. אבל שלא תהיה יבנות. זה לא מצב שבו הם מראש הלכו להקריב את החיים שלהם ולמות כדי להציל את האנשים. זה לא מצב שלא תהיה יבנות. ואני החלטתי לתת לכם דוגמה מעניינת, שאני בעצמי הייתי שותף לה, לגבי הנושא הזה. יכול לחבות באמצע את שתי נרות, בבקשה, סיגל. בואו תראו. נראה דבר מעניין. תסתכלו. אני קרא את הכותרת. קצין צהל הטיל עצמו על רימון חי, נהרג והציל חייליו. אגב, זה אמיתי. אני זוכר שזה הופץ. הייתי אז בן 19 וחצי. מי שרואה כאן, זה בידיעות אחרונות מי שרואה. בעמוד הראשון, בגדול כזה, אתם לפני המון שנים, ב-1969, הייתה כתבה הזאת. וכל מי שקורא את זה אומר רק הרגע, איך זה יכול להיות? קצין צה"ל הקריב את החיים שלו, איך כתוב כאן? להציל את החיילים שלו. אני קראתי את ההתחלה כאן, קצין צה"ל נהרג בשבוע שעבר, כאשר הטיל עצמו על רימון יד, שהופעל ידי אחד מחייליו. במעשה גבורה אילאי זה, הציל הקצין סגן משנה איתן מרקל את חייליו. כל מי שקורא את זה, אומר, תשמע, זה משהו אדיר הדבר הזה, לא? הם יודעים ושומעים על כאלה מקרים, זה דבר מאוד חריג, שאדם מוכן להקריב את חייו, למות כדי להציל אחרים. אני אסביר קיצור מה קורה כאן. אני חוזר ל-1969, אני הייתי אז בן 19 וחצי, הייתי צעיר. עכשיו, מי שלא יודע מה זה רימון חי, אני אסביר בקיצור. זה רימון. אם אתם רואים שם למעלה יש עגול כזה, זה נקרא הנצרה. הנצרה של הרימון. כל יש שם את הנצרה, לא קורה כלום. דבר ראשון, צריך לשלוף את הנצרה. צריך לסובב, לשלוף את הנצרה, ואז מחזיקים את הרימון בצורה הזאת. ואם אתם רואים, כאן יש כזה מנוף, כאן, מנוף. לא קורה כלום, אתה יכול להחזיק שעה שעתם, לא יקרה כלום, אפילו אפשר להחזיר את הנצרה אם רוצים, לא קורה כלום. ברגע שעוזבים את הרימון, המנוף עולה למעלה בשבריר שנייה, נותן נקירה כמו ברובה, ואז כמה זמן נשאר, אתם זוכרים, ברימון צלי? 4.5 שניות, זה בדוק. 4.5 שניות, הרימון מתפוצץ. עכשיו, מה קרה? לפי מה שמתואר כאן, הקצין אימן את החיילים שלו לזרוק רימון, זה הטירונים, פעם ראשונה. אחד החיילים הוציא את הנצרה, קצת התרגש, מחזיק את הרימון החי, פתאום הרימון נפל לו, מהיד, בתוך העמדה. אחרי נשארו 4.5 שניות עד שהוא מתפוצץ, זה לא הרבה זמן. לפי מה שמתואר כאן, הקצין הזה זינק על הרימון, והרימון התפוצץ והציל את החייל שלו. לא תראו הלאה. קפיצה על רימון חי זה מעשה של הקרבה עצמית, ככה נהוג לקרוא לזה. מטרה להציל את החיים של אנשים אחרים שנמצאים קרוב. אז מי שרואה כאן, ב-18 דצמבר 1969, בית אימון טירוני בזריקת רימון די מפקד המחלקה, לא משנה מי, נשמט ידיו של אחד הטירונים, הרימון, לאחר ששוחרר נצרתו. מרקל הפיל את עצמו על הרימון וכך הציל את פקודה וחבריו מוות בטוח. לאחר מותו עלה מרקל לדרגת סרן. למה מאוד קשה לי עם הדבר הזה? כשהמקרה הזה קרה, אני הייתי באותו בסיס, אני שמעתי את הפיצוצים האלה, הייתי שם ממש באותו בסיס, אני יודע בדיוק מה קרה. ממקור ראשון מיד ידעתי מה קרה, כל הבסיס ידע מיד, זה דבר נדיר, מ"מ נהרג. אני רוצה להגיד לכם, שרוב מה שכתוב כאן לא היה ולא נברא. סיפורי מעשיות, עצוב מאוד, זה מה שאנשים רוצים לשמוע. המקרה הזה בכלל לא נכון. כשאני את הכתבה בעיתון, אני חוזר, הייתי בן 19 וחצי, אני הייתי בהלם. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להטעות אנשים בצורה כזאת? זה נשמע, מה יותר גבורה אילאית? קצין מזנק על רימון, כדי להציל את החיילים שלו. איזה שטויות, זה בכלל לא נכון. איך אני יודע שלא? כי החייל שם סיפר מה קרה. החייל שם בעמדה. קרה משהו אחר לגמרי. חבר, אל תאמינו העיתונים, עושה לי טובה, הכל סיפורים, מנפחים דברים, אל תיקחו את זה ברצינות. זה מה שאנשים רוצים לשמוע. זה בכלל לא נכון. זו דוגמה אמיתית שהייתי בה, אני יודע, אני מכיר טוב את העמדה הזאת. א', כל החיילים נמצאים מרחק 30-40 מטר. מקום רחוק מכל, יש עמדה קטנה, משהו כמו 2 מטר, משהו כזה. החייל והקצין נכנסים פנימה, היא קצת שקועה בערך 1.5 מטר בתוך האדמה. והחייל אמור לקחת הרימון, לזרוק ככה מחוץ לעמדה, להתכופף, הרימון מתפוצץ, לא קורה כלום. אני גם זרקתי הרבה רימונים, אני יודע מה, לא קורה כלום. מה קרה? ברור שהממם, המפקד המחלקה, הוא הופתע לגמרי, זה לא נעים. החייל התרגש, שמע את הרימון, זה לא צריך לקרות. מה הממם עשה? הוא ניסה, הוא התכופף להרים את הרימון, הציע לתפוס את הרימון, ורצה לזרוק אותו החוצה. זה התגובה האינסטינקטיבית של כל אדם נורמלי, הוא לא הספיק. לא ברור בדיוק באיזה שלב, או שזה היה ביד שלו שכבר אולי התחיל לעוף, הרימון התפוצץ. ואז הוא נהרג, הוא חטף את כל הרסיסים, החייל שלו שהיה נשכב, הוא לא נפגע. אני רוצה לכם משהו אישי. אני שהייתי צעיר התלהבתי כמו ילד. כמו ילדים מתלהבים מכל מיני דברים, אבל מאז התבגרתי. אני אומר לכם דעתי האישית, כיוון שאת המקרה הזה אני מכיר מקרוב, וזה מקרה נדיר כמובן, אני אחד דבר כזה. אני לא מאמין שיש בן אדם אחד בעולם שמוכן להקריב את החיים שלו למות למען אחרים. אני לא מאמין. אני אומר לכם חד משמעי, אתם יודעים למה? הרצון לחיות זה הרצון החזק ביותר של בן אדם, כיוון שהייתי גם במלחמות ואני מכיר את זה באופן אישי, אי אפשר לתאר את זה במילים. אדם יעשה כל מה שהוא רק יכול כדי להציל את החיים שלו, הכל. כי ברור שברגע שהוא מת, הוא מפסיד את כל יתר הדברים, הוא נשאר בלי כלום, הוא מת. מה זה משנה מה נשאר בעולם? ואתם יודעים שלא פעם אנשים חולים, מחלות קשות, להאריך את החיים כמה שבועות או חודשים, הם מוכנים לעשות הכל, לטוס, ניתוחים מסובכים, המון כסף, רק להמשיך לחיות. החיים, אני חוזר, זה ברור לכולנו, זה הדבר הכי יקר של בן אדם. ולפי הבנתי, אף אחד לא מוכן בקור רוח, מתוך ידיעה, למות למען אחרים, להקריב את חיים. אין כזה דבר. זה מעבר להבנתי ליכולת האנושית הטבעית של בני אדם בעולם הזה. אני אומר את זה חד משמעית. אני כן מאמין שאת היכולת הזאת, אלוהים וישוע נותנים לנו המאמינים, אני כן מאמין בזה. אבל באופן טבעי, זה בלתי אפשרי, ואף אחד שלא יספר לי סיפורים. לא מאמין. למרות שאני אדם מאמין, אבל לא בדברים האלה. כן, אפשר להדליק את האור? בלי מוחות, כאן נוגע פולוס שאלה מאוד עקרונית. מי מוכן למות עבור צדיק או עבור אדם טוב? מי מוכן? עכשיו שימו לב, אני אעבור על הפסוק הבא, פסוק 8. אבל בזאת הודיע אלוהים את אהבתו אלינו, כי המשיח מת בעדנו ביותנו עוד חטאים. אז תשימו לב. מה דעתכם? מישהו מוכן למות עבור פושע, עבור עבריין? שאלה לא לעניין בכלל. אם אנשים לא מוכנים למות עבור אנשים טובים וחיובים, למות עבור פושע, עבור עבריין שאמור לשבת בכלא, אולי להוציא אותה להורג? מי מוכן? אדם שלי. אבל זה המצב שלנו. בני אדם כולם חטאים. עושים את הרע בין אלוהים. וישוע בא למות עבורנו בעודנו חטאים. לא שאנו צדיקים או התקרבנו אליהם, ממש לא. חוטאים מושלמים. הוא בא והסכים להקריב את החיים שלו עבורנו, החוטאים האומללים האלה. הוא כאן משווה את היכולת של בני אדם האפסית לעומת מה שישוע המשיח עשה עבורנו. אין מה להשוות. אהבת ישוע, אגב, כאן כתוב, שימו לב, פסוק 8 אומר, בזאת הודיע אלוהים את אהבתו. האם זה גם אהבת ישוע? כמובן, אלוהים, אב, הבן, הם אחד, זה ברור, אהבת אליהם וישוע, זה ברור, אב, הבן הסכים לבוא. אהבה שלמה להציל את בני אדם בעודם חיים בחטא, בתומעה. זאתי רמת אהבה הנעלה ביותר, היא על אנושית. ואתם יודעים, ביוחנן פרק ג' פסוק 16, יש את הפסוק המפורסם, וכיחו אהב אלוהים את העולם, עד אשר נתן בנו את יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, כי מחיה חיי עולמים. כולם מכירים את זה. פה הייתי אומר, פולוס קצת מרחיב, שאלוהים כל כך אהב את בני האדם החוטאים, לא סתם את העולם החוטא, עד שהוא נתן את הבן שלו. אנחנו צריכים להבין שכאן מדובר על אהבה הגדולה ביותר, שמראה מי זה אלוהים שבשמיים. כמה אנחנו קמצנים על החיים שלנו, רוצים לשמור ולחיות בכל מחיר. אלוהים לא חסך את בנו. הוא דרש מאברהם, לך תקריב את בנך יצחק. קדימה, תשחוט אותו כקורבן. אברהם היה מוכן. אבל אלוהים עצר אותו ברגע האחרון. הוא מנע ממנו. אלוהים מנע מאברהם את מה שהוא לא מנע מעצמו, את הבן שלו הוא כן שלך. זוכרים שישוע לפני הצה בגן, גת שמני, אבל אם אתה יכול, תעביר מעלי את הגזרה הזאת. אבל לא הייתה דרך אחרת. והוא הלך עד למוות. וברור לו לגמרי שישוע על הצלב הפר לקורבן חטאת, כתוב שאלוהים הסתיר את פניו ממנו. זה הדבר קשה ביותר עבור אלוהים, עבור ישוע, כמובן. אנשים לצערנו בעולם, הם לא מכירים את אלוהים, אני יודע. לצערי, מאשימים אותו, הם לא יודעים שיש שטן. מאשים את אלוהים בכל הדברים הרעים. אלוהים הוא הטוב המושלם. השטן הוא הרע מושלם. איזה אהבה אדירה. אני חשבתי משהו קטן, בקשר לכך, שמדבר לי המון שנים באופן אישי. כל מי שכאן הורה, אבא או אמא, יש לו ילדים, ילדים קטנים, יבין על מה אני מדבר. כשמגדלים ילדים, איך כתוב בראשית? יצר לב האדם רע מנעוריו. מי שחושב שילדים הם מושלמים, אז הוא טועה. נכון שהם נחמדים, אבל הם עושים גם המון המון דברים שליליים. והאמת היא שילדים לא פעם מתנהגים בצורה מאוד מאוד לא נעימה, אני מדבר בלשון עמתה. מה שאומרים לעשות הם לא עושים, הם לא תמיד ממושמעים, לא תמיד מקשיבים. יש ילדים אפילו מרשים לעצמם להתחצף, בכלל אני לא מדבר, כמה זה חמור. ובמיוחד בגיל הנעורים, 13, 14, 15 וכך הלאה, לא פעם נערים ונערות, גם משפחות של מאמינים, הם מגזימים לגמרי, הם בכלל לא מבינים לפי מה שהם עושים, דברים ממש חמורים, ההורים עושים עבורם הכל, והם גומלים רעה תחת טובה. עכשיו, זה לא פשוט. אני גם בתוך הרבה ניסיון כמובן. זה לא פשוט. איך להמשיך ולאהוב את הילדים האלה, ולתת להם את כל הצרכים שלהם, למרות שהרבה פעמים הם מתנהגים בצורה נבזית אמיתית, אני אומר לכם. איך זה יכול להיות? וההורים צריכים להתעלות על עצמם, ולא להשיב לילד רעה תחת רעה. לא, אלא באמת להמשיך ולאהוב. הנישה זה גם דבר טוב כמובן, אבל להמשיך ולדאוג ולעשות הכל עבור ילדים. לא זורקים אותם מהבית. מה פתאום? מתוך תקווה, תקווה שיום אחד הילדים האלה שיגדלו, יקבלו קצת שכל, יתבגרו, ויחליטו להאמין, ויחליטו לשוב בתשובה. לא פעם אני פוגש הורים יותר צעירים שמתמודדים הנושאים האלה. זה לא פשוט, אני מסכים. ונבין שהפתרון היחיד לכל מה שאני אומר עכשיו, זה רק דבר אחד. זה לשוב בתשובה אמיתית. רק אז, כשאותו ילד או ילדה שהם גדלים, נעשים בחורים, בחורות, באמת שווים בתשובה, וישוע תובל אותם ברוח הקודש, רק אז, תראה מה קורה, חל שינוי אמיתי, פנימי, עמוק. יותר לא צריך להגיד לילד, לך תשטוף כלים, הוא הולך ועושה את זה בלי שאומרים לו, או דברים אחרים, הוא עושה את זה מעצמו, כי חל בו שינוי. ואז זה כבר לא חוכמה. אז הילדים האלה הופכים להיות אחים ואחיות שלנו יקרים, אנחנו כולנו באותה משפחה של האמונה. לכן אני גם מאתגר אותנו בנושא הזה, גם כל מי שמתעסק עם נוער, לא פעם באמת, זה התמודדות לא פשוטות בכלל, עם כל מצבי הרוח שלהם, ולהתמודד איתם נכון ולתת תשומת לב ואהבה, נלמד מישוע המשיח. כיוון שהיה לי עוד כמה דברים, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אני אעצור כאן בכל זאת, חשבתי גם לפסוק, לא נוער, פעם בא נמשיך. וננסה להפיק לקחים מוכנים לעצמנו, שימשיכו לבנות אותנו כולנו. בואו נעצור כאן.